שלום לכולם. אנחנו בשעה טובה חוזרים ללימודנו אחרי שהיינו בפסח, פסחנו חג חירותנו, נחזור עם חירות, עם השמחה של ההתחלה. זהו, ואנחנו למדנו את ששת הפרקים הראשונים, והיום אנחנו מתחילים את פרק ז'. אז בואו, אנחנו נצמד פחות או יותר לשאלות ששאלתי אתכם. הייתי רוצה לחזור על השאלות, ומתוך השאלות אנחנו נראה את התמונה. אז בואו נראה, אנחנו בספר מלאכים, בפרק ז', והשאלה הראשונה ששאלתי, מה נבנה ראשון, בית השם או בית המלך? והדבר הזה הוא נמצא כאן בשאלה הזאת, מה קודם, בית השם או בית המלך. השאלה הזאת היא בעצם שאלה שפגשנו אותה כבר בספר שמואל ב', פרק ז', אותה שאלה, בית השם ובית המלך, מה בעצם מתרחש ביניהם. אז בואו נראה כאן, מה שיש לנו כאן הוא תמונה מובהקת. בפרק ו', ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ויהי בין הבית להשם. והבית אשר בנה שלמה, מידותיו וכן הלאה. פרק ו' מתאר את בניין בית המקדש. פרק ז' פותח בבניין בית המלך, אבל לא לפני שאני קורא את הפסוק האחרון של הפרק, הפרק השישי. פרק ו' הוא בשנה 11 בירח בול, הוא החודש השמיני, קלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו, ויבנהו 7 שנים. ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה והיכל את כל ביתו. והנה עכשיו הפסוקים של פרק ז' עד פסוק י"ב מתארים את בניין בית המלך. ואחרי זה חוזרים עוד פעם לבניין בית השם, וגם על זה יש מה לומר, לראות את היחס ביניהם. אבל מה שרואים בצורה מובהקת, גם מבחינת השנים, שלמה בונה את בית המקדש, מסיים לבנות את בית המקדש, בונה אותו במשך 7 שנים, מסיים בשנת ה-11, ומתחיל 13 שנה של בניין ביתו אחרי חנוכת המקדש. הדבר הזה הוא עולה במפורש בפסוקים מאוחר יותר, שבהם רואים את החשבון הזה של הפסוקים שמתארים 11 שנה ועוד 13 שנה, או 7 ועוד 13, זה 20 שנה בסך הכל, ורואים שיש ממש הבחנה ביניהם. סיימנו את האחד ומתחילים את השני. אז אם כן, כשאנחנו קוראים כאן את הפסוקים, אנחנו אומרים, טוב, הנה, מספר מלאכים, בפרק השישי והשביעי, עולה תמונה ברורה, בונים קודם את בית השם, אחרי זה את בית המלך. מה ההיגיון? ההיגיון הוא פשוט, קדימות של שם השם, קדימות של גבוה. כך בעצם היינו חושבים, אם היינו רואים את התמונה מהפריזמה הזאת, מהזווית הזאת. אבל אנחנו חוזרים לספר שמואל ב', פרק ז', ורואים שהתמונה היא אחרת. ושם אנחנו, בואו נחזור. ויהי כי ישב המלך בביתו. רגע, איזה בית? אז בואו נסתכל בפרק ה', מפורש איזה בית. מיד אחרי שממליכים את דוד, ובואו כל שבטי ישראל חברונה, ממליכים את דוד כולם, הזקנים נמצאים שם. אנחנו רואים שדוד הולך אל ירושלים, ומיד אחרי זה, וישלח חירם מלך צור מלאכים אל דוד, ועצי ארזים וחרשי ברזל עץ וכו', ויבנו בית לדוד. רגע, מה עם בית המקדש? מה? בית לדוד, קודם כל. בונים בית לדוד, ולאחר מכן, בפרק ה', הארון עולה לבית דוד, זאת אומרת, עולה לירושלים יותר נכון, לא לבית דוד, אבל באותו מקום שיש בית המלך, מביאים את הארון למרחב שבו יש את עיר הבירה. וזה בפרק ז', ואז בעצם נוצר מצב שיש פה תקלה. אומר דוד, רגע, אנוכי יושב בבית הרזים, והארון יושב, עכשיו הביאו אותו לפה, והוא יושב בעירייה, כי יש אין מקדש. כשאני אומר בעצם, הוא יושב בעירייה, אז זה עוד יותר, אפילו, כאילו בעצם אין מזבח, אין מקדש בירושלים. אני רוצה לחדד, או אנחנו בפרק ו' הוא מביא את זה לירושלים. אין מקדש בירושלים. מה יש? יש ארון שהיה בקריית יערים עד היום, ויש מזבח שנמצא בנוב, בגבעון. בהתחלה היה בנוב, אחרי זה עבר אחרי חורבן נוב עבר לגבעון. זאת אומרת, יש פיצול של השכינה. אין בכלל מקום אחד לעבוד את השם. הארון והמזבח לא נמצאים באותו מקום. אם תרצו, אבא ואמא ברוגז, או אבא ואמא לא, לא באותו בית. זה בעצם, אין, אפשר לומר. אז בתוך המצב הזה, בא דוד ואומר, זה לא הגיוני. או נפתח, ויהי כי ישב המלך בביתו, והשם הניח לו מכל עולם מסביב. זאת אומרת, התיישב דוד בביתו, אז הוא בא ואומר, אנוכי יושב בבית הרזים, וארון השם יושב בתוך העירייה. עכשיו שימו לב, אין פה ביקורת על הדבר הזה. רק אומר דוד, כמו שאני יושב בבית הרזים, הגיע גם הזמן שהשכינה בעצם תשב בבית הרזים. ואז הוא בעצם מציע, אז בואו נבנה מקדש. אומר לו נתן, כל אשר בי ועמך לא יחסה כי אדוני עמך. זאת אומרת, הוא מקבל את הקונספציה. ובעצם הקונספציה הזאת אומרת, קודם בית המלך ואחרי זה בית השם. אבל אחרי שיש בית המלך, הגיע הזמן בית השם ולא לשמר אותו בצורה הזאת. אז זו בעצם הקריאה הזו. וזה הנקודת מוצא לפרק. והיא כי ישב המלך בביתו, והשם מניח לו מכל אויביו מסביב, הכוונה היא, או מסביב מכל אויביו, שיש כבר מלכות מבוססת, גם מבחינה בית למלך וגם מבחינה צבאית כלפי עמים אחרים. כיוון שהמלכות מבוססת, אז הגיע הזמן של המקדש, והנה בית המלך ואחרי זה בית השם. עונה לו הקדוש ברוך הוא, לא! והיא בלילה הוא, והיא דבר השם נתן, לא, עד היום, לא ישבתי בבית, אומר הקדוש ברוך הוא, והיה מתהלך באוהל ובמשכן, וזה בסדר גמור. האמור אמרתי לכם, מדוע לא בניתם לי בית דשיתי? לא, רק בנך אשר יצא ממך. ואחרי שיש שלום הרבה יותר משמעותי, ויש שם לדוד, עשיתי לך שם כאחד הגדולים אשר בארץ, ושמתי מקום לעמי, ונטעתי ושכן תחתיו ולא הרגע זאת, ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה. והניחותי לך לא רק מאויביך מסביב במאזן אימה, אלא מכל אויביך. רק אחרי שהמלכות תתבסס הרבה יותר ממה שקורה היום. רק אחרי בית למלך, לא רק במובן הפיזי בית הרזים, אלא ביסוס שלטונו של המלך, ואם תרצו, ייסוד של בית מלוכה. בנך אשר יצא ממך, הוא יבנה בית השבטי. אני רוצה... ושימו לב, יגיד לך השם, כי בית יעשה לך השם, כי ימלאו ימיך, והקימותי את זרעך אחריך, והכינותי את ממלכתו. זאת אומרת, בית לדוד, זה לא רק בית פיזי לדוד, יגיד לך השם, כי בית יעשה לך, משתמשים באותו ביטוי, רק אחרי שיבנה הבית לדוד, מה זה בית לדוד? בית מלוכה, המשכיות, לא כמו השופטים שעולה ויורד, עולה ויורד, וכל פעם ממקום אחר, יש המשכיות, יש רצף, רק אחרי הבית לדוד במובן העמוק, אז הוא יבנה בית לשבטי. וואו. עכשיו אנחנו מבינים שהסיפור של בית המלך ובית השם הוא מאוד מובהק. קודם כל בית המלך, דוד חשב שמספיק בית המלך קצת וכבר רוצה לבנות מקדש, אומר לקדוש ברוך הוא, לא, תחכה דור שלם. בית מלוכה זה דבר רציני. קודם כל בונים את בית המלך, אחרי זה באים עם הקומה הנוספת של בית השם. טוב, אז זה בניגוד למה שיש אצלנו בספר מלכים. ומה היחס ביניהם? אז באמת אני חושב שאולי אפשר ככה עוד לחדד את הנקודה הזאת. אבל בעצם ברמה המהותית התשובה נמצאת בשמואל ב' בתשתיות, זאת אומרת. והתשתיות האלה בעצם, אם תרצו, לא יודע כמה, דיברנו על זה פעם, אני חושב כשלמדנו את פרשת המלך, שספר דברים בנוי על הציר הזה, כל הספר בנוי על הציר הזה, שנכנסים לארץ ובונים את הכל. ובתור הבניין, הקדוש ברוך הוא בא ומשרה שכינתו. אבל השכינה היא הקומה האחרונה, היא לא הקומה הראשונה, היא לא נקודת המוצא, היא נקודת החיתוך. כי בעצם התמונה של ספר דברים זה התמונה העתידית של העולם, שאנחנו בונים את המערכת חיים, לוקחים עליה אחריות, מופיעים אותה, מובילים אותה, והקדוש ברוך הוא בא להשרות שכינה לתוך המערכת שאנחנו בא. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכה. מקום אשר יבחר השם, עוד מעט נראה, זה המקום אשר יבחר השם לשכן את השם שלו אחרי שאתם בניתם אותו. הוא יבחר במה שעשית. אז זה התמונה המהותית. אז במובן הזה, אז אנחנו בעצם אז בנינו כבר בית המלך, יש בית ארזים. עכשיו מגיעים לספר דברים, לספר מלכים, ובעצם הגיע הזמן של בית המקדש. רגע, בית מלך, יש בית ארזים, זה בית חשוב. בנה לו אותו חירם, הוא בנה בית חשוב לדוד. אצל דוד זה הצעד הראשון של מלוכה בונה. הוא בונה עיר בירה ומיד בונה שם את הארמון. זה ההתחלה, ככה מתחיל הסיפור. אז זה קיים. עכשיו אנחנו באים למקדש. החידוש הגדול זה שלא מסתפקים בבית מלך הישן, אלא יש בית מלך חדש. עוד מעט נראה, בית מלך שמשובץ בתוך פרקי מקדש. אף על פי שהוא נבנה אחרי, אבל משבצים אותו בפנים. ושמים אותו כמשהו שהוא דומה למקדש בכל מיני מובנים. ובעצם מייצרים פה איזשהו בית מלוכה חדש שניזון. אז זה לא אמירה שקודם בית השם ואחרי זה בית המלך. בית המלך קדם, גם ברמה המהותית. בנו בית לדוד, זה שלמה, זה כבר לא דוד. אבל יחד עם זה, בעצם ברגע שבאים למקדש, המקדש לוקח את הכל. אם תרצו, אולי יש לזה רמז בפסוקים פה בשמואל ב' בפרק ז', אז אני... והגיד לך השם כי בית יעשה לך, כי ימלאו ימיך ושחררת את אבותיך וכו'. ואז אומרים, הוא יבנה בית לשבתי וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. זאת אומרת, יש בית מלוכה, הוא יבנה את המקדש, הוא יבנה בית לשמי, אבל אחרי שהוא יבנה בית לשמי, אני אבנה את הבית שלו לעולם. כיסא ממלכתו ישכון לעולם. לבנות את בית המלך בתוך פרקי מקדש, זה להגיד גם הסיפור של המלך הוא לעולם, הוא נצחי, הוא רוחני, הוא נמצא בעולם אחר, לא רק בעולם של צרכים, בעולם של פיזי, משהו שהולך למקום נוסף. טוב, אז אפשר ללכת פה בעצם צעד נוסף, וזה באמת מעניין. פה שאלתי מה מקופל בפער בין משך זמן בניית בית השם לבין בניין ביתו. עכשיו אנחנו רואים שבאמת הלב פה זה הסיפור של בניין בית המקדש, זה הסיפור של הפרקים האלה. ובניין ביתו הוא איזושהי תוספת, וכיוון שזה איזושהי תוספת, אז באמת אפשר לראות שזה מופיע כתוספת. אפשר לראות פה דבר מאוד מעניין. תשימו לב לאותם פסוקים שקראנו לפני כן ותראו איך התיאור הוא. התיאור הוא מהותית שונה אחד מן השני. אז בואו נראה עוד פעם אותם. שימו לב. איך מתארים את בניין המקדש? ויהי בשנה הרביעית יוסד בית השם בירח זיו. זאת אומרת, יש שנה ויש חודש. ובשנה 11 בירח בול הוא החודש השמיני, קלה הבית. יש תאריך פתיחה, יש תאריך סיום, ויבנהו 7 שנים. עכשיו, כשאומרים נקודת פתיחה באיזה שנה, זה נותן משמעות לזמן. כשאומרים נקודת חיתום, נותן משמעות לזמן. והתווך באמצע זה 7 שנים. ואת ביתו בנה שלמה, רגע, באיזה שנה? לא כתוב באיזה שנה. תעשה את החשבון, תשבור את הראש. למה לא כתוב? אין זמן התחלה. אין לו קיום עצמאי פה. אז מה? בנה 13 שנה. רגע, ומתי סיימו באיזה שנה? גם לא כתוב. אז לא כתוב פתיחה, לא כתוב סיום. עכשיו, כשכתוב, זה שונה בקונצפציה. במקדש כתוב פתיחה, כתוב סיום, ואז אומרים את האמצע, התהליך, הוא פועל יוצא של התחלה וסוף של חשיבות, של ראשון ושבע, אפילו המספרים פה יש להם משמעויות. או 4 ו-7, פה, סליחה, 4 ו... רגע אחד, איך לשאול פה, בשנה הרביעית ובשנה 11, עם 7 ביניהם, לא משנה. בכל אופן, אבל יש תאריכים, והאמצע גם כתוב, ופה רק בעצם אומרים, אין התחלה, אין סוף, והוא בעצם מסונף, הייתי אומר, הוא מתיישב על התמונה של בניין בית המקדש, ומשלים פה איזושהי נקודה, ובאמת, כמו שאומרים חכמים, ראית, איש זריז במלאכתו זה שלמה בן דוד, לפני מלאכים התייצב, שהיה זריז בבניין בית המקדש. ויבנהו 7 שנים, וכתוב אחד אומר ויבנהו 7 שנים, וכתוב אחד אומר ביתו בנה 13 שנה. נמצא מיופה ומרובה בניין בית שלמה מבניין בית המקדש. וכך הייתי חושב, אלא כך אמרו, בבניין ביתו נתעצל, ובבניין בית המקדש היה זריז ולא נתעצל. כאילו הגמרא שואלת, רגע, את זה 13 שנה, אז זה יותר טוב, יותר משוגע. לא, לא, לא. ומה שאני רוצה להגיד, זה שיש כל מיני סימנים גם בצורה של הכתיבה, שמראים שבאמת העיקר זה המקדש, וביתו זה נלווה ותפל אליו. כמו שאמרתי, פה יש תאריך פתיחה, תאריך סיום ואמצע, ופה יש רק את האמצע. אין אירוע פתיחה, אין אירוע סיום. באיזה שנה זה? מה זה משנה באיזה שנה זה? הוא בעצם נסמך על שולחן גבוה, וככה גם מבחינת המבנה של הפסוקים. טוב, עד כאן. אני עובר עכשיו לבית יער הלבנון, שזה בית המלך. אז דיברנו על שימושים, יהודים שהיו לו. ומה כתוב בפסוקים? אז יש שם אולם הכיסא אשר ישפוט בם. אשר ישפוט שם, אולם המשפט עשה, זאת אומרת, המקום הוא מקום המשפט. וביתו אשר ישב שם, בפסוק ח', בית הכיסא זה פסוק ז'. ובית יעשה לבת פרעו, סוגיה מאוד מעניינת, בת פרעו, יש לה חשיבות גדולה מאוד. דיברנו על כך שיום חנוכת המקדש היה גם יום נישואי בת פרעו, כשבעצם יש פה להביא את השכינה אל המרחב הגדול ביותר, המעצמה הגדולה מתחתנת עם שלמה, ופרעו נותן את ביתו, זה כפיפות לשלמה. זה לא להפך, זה לא שלמה נתן את הבת שלו לפרעו, זה פרעו נותן את ביתו לשלמה, יש פה דבר משמעותי ביותר. אז אם כן, אלה אולם המשפט, ביתו, וחצר גדולה סביב. כן, אלה תיאורים של דברים שהיו, הייתי אומר שימושים יהודים שהיו לו. בפרשנים, יונתן בן עוזיאל מדבר על בית יער הלבנון, בית מקרת מלחיה. והכוונה פה, הרד"ק אומר, מנהג המלכים היה לבנות בית יער להתקרר שם בימי הקיץ. מסתבר שזה גם כבית המלך מקום שמזמינים לפגישות או כל מיני משלחות, כמו מלכת שבא שבאה, לאן היא באה? היא באה לבית המלך. ובית המלך יש בו פונקציות, כמו שאמרנו, שונות. בית יער הלבנון זה שם מיוחד. מה זה בית יער הלבנון? כאילו בית שיש בו יער הלבנון בדבר הזה. אז באמת מדברים על כך שכשנכנסים לבית יש איזה צד שהוא נראה כמו יער, יער הרזים. בית יער הלבנון. ואיפה רואים את הדבר הזה? אז יש עמודי ארזים בבית, אפשר לראות. יש קרוטות ארזים, זה ענפי ארז קרוטים על העמודים. אחרי זה יש מחזות שבעצם היו עשויות נחושת, והמחזות זה המראות. ודרך המראות היו משתקפים הקרוטות. זאת אומרת, עוד יותר. ובעצם, ויש שם ארבעה טורי ארזים שמתוארים. לא פשוט, יש פה הרבה דברים נתונים במחלוקות בין הפרשנים, ולא ניכנס לרמה מדויקת של כל דבר, אלא יותר תמונות כלליות. ומה שאני בעצם אומר, זה שמארבע נקודות אפשר לראות שהבית הזה, יש בו הרבה מאוד ארזים, עד כדי שבית יער הלבנון, אתה נכנס לבית ואתה מרגיש כמו ביער הלבנון. קשה לא לקשור את הבית יער הלבנון הזה, לעובדה שבפעם הראשונה לפחות, בנה אותו מלך צור. חירה מלך צור, הלבנון זה ארצו. ובית יער הלבנון, זאת אומרת, מדמים שם את הדבר ליער הלבנון, והעובדה הזאת בעצם מייצרת איזושהי משוואה מעניינת של בית המלך והרלוונטיות של עמים אחרים, והעובדה שמלכות בעם ישראל זה לא רק עניין פנימי, זה לא לאומיות פנימית, אלא משהו שפונה לעולם כולו, ובמובן הזה לבנון, ההזכרה של הלבנון זה הזכרה, אחרי זה אומרים, שזה שמו של המקדש, אבל בעצם המקור של הדבר לא מתחיל משמו של המקדש, הוא מתחיל מהלבנון, שבעצם איזושהי משמעות של מלכות שרחבה ביותר. טוב, כן, אז פה 12 פסוקים עוסקים בבניית ביתו של שלמה, ואחר כך הכתוב מתאר את בית השם. יש פה בעצם שיבוץ של 12 פסוקים, שהם גם לא כרונולוגיים, כמו שאמרנו. בעצם זה היה בסוף, אז למה מביאים אותם פה באמצע? מה מקומם של הפסוקים האלה? אז התשובה באמת המתבקשת זה שבית המלך הוא מעין בית השם. זה המשמעות. והוא מסנף, הסניף הזה, ומה שראינו בהקשר לפרק זין בשמואל בית, זה עוד יותר, שבעצם, רגע, בית מלך בנוי. לא, לא, אבל זה בית מלך לפני שיש מקדש. אחרי שיש מקדש, אז בונים עוד פעם את בית המלך, ומשפצים אותו, או בונים אותו במודל אחר, שהוא בעצם, הייתי אומר, יותר קשור כבר באמת להיבט של המקדש. ותחת הכותרת הזאת, אפשר לראות באמת שגם בניסוחים, וגם בעובדה שפותחים את בית המלך במידות, כמו שפותחים את בית השם במידות, ממש זה לעומת זה. ויש ניסוחים, וגם יש באופן מהותי קשר בין שני הבתים. כשאתה קורא אותם, אתה שואל את עצמך ביחין ובועז, רגע, זה פה או זה פה? אתה מחפש בפסוקים, רגע, זה בית המלך או בית השם? אני כשמצאתי את עצמי לומד, אמרתי, רגע, אנחנו בבית השם או בבית המלך? זה שאתה צריך לשאול את השאלה הזאת, היא עצמה בעצם מראה שהעסק הזה הוא מחובר. אבל הדבר הזה הוא יותר מכך. בחלק הפנימי ביותר נמצא אולם הכיסא, המשפט, מקביל לקודש הקודשים. אולם העמודים, אפשר לומר, הוא בתווך כמו הקודש, האולם, ההיכל בעצם. והאולם, שכתוב אולם על פניהם, זה אולם, וגם יש אולם בבית השם, ויש אולם בבית המלך. ואם אתם רוצים, אז תלכו לספר שיר השירים שכתב אותו שלמה, ותשאלו את עצמכם כל פעם שאומרים המלך, למי מתכוונים? ולא ברור, לפחות בחלק, לא ברור, רגע. הנה מיטתו של שלמה, 70-60 גיבורים סביב לה, רגע, אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, על שלמה. גם וגם. מעין מלכות ברקיע, כך מלכות בערה, והדבר הזה נמצא פה גם בפרקי המקדש. טוב, מה, במה ייחודו של תיאור בניית בית השם מפסוק י' ג' בפרק ז' ביחס לתיאורים של פרק ו'? בפרק ו' מדברים על השלד של המקדש ועל הכלים של המקדש. זה דיברנו כבר על שני החלקים, על החלוקה ביניהם. זה בפרק, כן, על המקדש. ופה אנחנו מדברים על החצר וכלי הנחושת שבעצם היו בחצר ובכניסה למקדש. זה פה בחלק האחרון. שבונה אותו חירום. מי אמר, מישהו רוצה להגיד משהו?
אמרתי שלי,
נראה
שבצורה הפיזית גם זה ממש צמוד. בית המלך ממש מחובר לבית המקדש.
נכון. בית המקדש ובית המלך הם צמודים אחד לשני. בהחלט, אתה צודק. זאת אומרת, בית המלך נמצא יותר לכיוון עיר דוד, המילו למטה, ובית השם למעלה ממנו. נכון? בהחלט נכון. טוב, אז... אז בואו נראה מה יש כאן בסיפור של הסיפור של המקדש בהיבט של החצר ובהיבט של כלי הנחושת. אז יש פה קודם כל את חירם מצור שהוא היה עושה במלאכת הנחושת, והוא מתואר קצת כמו התיאור בתורה של בצלאל. יש פה פסוקים שככה וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת. הוא היה, היה אומן בנחושת. והנה, מה הוא בעצם מכין? ויש פה תיאור ארוך, אפילו מדהים. אתה שואל, ארוך, כאילו, מפורט, לא קל בעצם להבנה. שני עמודים בהתחלה של יכין ובועז, מתארים אותם מפסוק ט"ו ועד פסוק כ"ב. ולאחר מכן עשיית הים, שזה בעצם היה המקום שהיו בו מים לרוחצה, והדבר הזה מפורש בדברי הימים, בית פרק ד' פסוק ו', שממנו המים לרחצה, ולקחו ממנו מים לכיורים. אז אם כן, יש לנו את הים מפסוק חב ג' עד פסוק חב, ומיד אחרי זה את המכונות לכיורים, שבעצם איתם היו רוחצים, ואמרתי לוקחים מהים, בסוף זה קומפלקס אחד, הים והמכונות והכיורים זה מערכת אחת, מערכת ההתקדשות, הייתי אומר, מערכת הרחצה לקראת הכניסה למקדש. ופה בעצם המכונות לכיורים מפסוק כ"ז, באריכות גדולה, עד איזה פסוק? עד פסוק מ"ב. וואו, כמה כיורים! הכיורים הפכו פתאום להיות משהו חשוב מאוד. אנחנו קוראים בפרשת תרומה, אנחנו קוראים בפרשת ויקל, כיורים, אפילו, מה המידות של הכיורים? לא יודעים, למה לא יודעים? כי הם לא כלי חשוב בפסוקים של, של התורה, הם לא מקבלים חשיבות. והנה שלמה, פתאום הם הופכים להיות מסה אדירה של פסוקים. מה זה? אבל הסיפור הוא הרבה יותר גדול. למה? כי אנחנו רואים איפה היו קרובים במקדש? היו קרובים של שלמה, שהיו ענקים, אתה נכנס לקודש הקודשים, ומה אתה רואה שם בקרובי שלמה? אתה רואה גובה 10 אמות, מה גובה בית המדרש פה בישיבה? לא הרבה יותר. יותר, אבל 5 מטר גובה, אתה נכנס לקודש הקודשים, הכהן נכנס לקודש הקודשים, רואה קרובים 5 מטר גובה, 5 מטר כנפיים, זאת אומרת, 5 אמות, סליחה, 5 אמות וחמש אמות, ביחד 10 אמות, ביחד, לא רגע, רגע.
כן, נקודת כנפיים של 5 מטר.
5. מה? שני הכנפיים ביחד 5 מטר, והגובה 5 מטר. 10 אמות. מה אתם אומרים? 10 אמות? זה עדיף. זה לא כלי. זה... ושם השכינה שורה, זה בעצם חלק מהבניין, וזה עשוי מעץ, ומצופה זה, זה לא כמו הקרובים. אז היו את קרובי שלמה, היו את קרובי משה, 10 טפחים, זה פי קיצור, זה הרבה הרבה יותר גדול. וזה הקביעות של השכינה, והקרובים מסמלים את הדבר הזה. והנה אנחנו באים לכיור, תסתכלו מה כתוב פה. על המפסוק, פסוק חפתת, על המסגרות אשר בין השלבים, עריות, בקר, וקרובים! אוי, קרובים, איפה? על המסגרות אשר בין השלבים של המכונות, שעשו אותם לכיורים. ומיד אחרי זה, ולבקר לא יות, ומתחת לעריות ולבקר לא יות, מעשה מורד, אומר רש"י לא יות, כמין זכר ונקבה מחוברים זה בזה. ועוד פעם בפסוק למד זה כתוב, אבל זה כתוב עוד הרבה יותר, בפסוק למד ו', ויפתח את הלוחות ואת המסגרות, את קרובים, עריות ותימורות, כמר איש ולא יות סביב. מה זה כמר איש ולא יות סביב? באים עכשיו החכמים, תסתכלו בגמרא, ביומא, חבל שלא שלחתי אתכם לשם. כתיב כמר איש ולא יות, מהי כמר איש ולא יות, שואלת הגמרא. אמר רב אבא רב שילה, כאיש המעורה בלוויה שלו, אמר יש להגיד בשעה שנכנסו דוחים להיכל, ראו קרובים המעורים זה וזה, הוציאו לשוק ואמרו ישראל הלילו. ישראל הללו שברכתם ברכה וקללתם כללה יעסקו בדברים הלילה, תראו מיד איזה לום שנאמר, כל מחבר. מה זה כמער איש וליות? לוקחים את הקרובים, שימו לב. הגמרא עשתה דבר שצריך להבין אותה. היא אומרת, בקודש הקודשים היה החיבור של זכר ונקבה. איך את יודעת? היא מביאה פסוק. אבל את מביאה פסוק ממכונות. זה לא פסוק על קודש. הדבר הפנימי הזה מתואר במכונות, אשר, שיש עליהם את הכיורים. היא דורשת פסוק אחר. אז אני לא אכנס כרגע לתשובה. מה הסיבה, איך מבחינת תורה שבכתב תורה שבעל פה. אני רק כן אומר שיש פה קרובים והכיורים הפכו להיות מאוד מאוד חשובים בעריכות גדולה, לא פרופורציונלי, אולי כן לקרובים ולארון מבחינת האורך, אולי אפילו יותר יש פה, ושחזל דורשים את הפסוקים פה לנקודת החיבור בין ישראל לקדוש ברוך הוא, דווקא על הכיור פתאום, על המכונות שמחזיקות הכיור. איך להבין את הדבר הזה? אז אפשר להבין שבעצם יש הכלי של הכיור, יש בו משהו מיוחד. הכיור הוא בעצם הטהרה. יש ארון, יש לחם, פנים לפני השם. כל הדברים האלה זה כלים שהקדוש ברוך הוא יש לו בית. ובבית הזה אז אוכלים, ובבית הזה יש ארון, ובבית הזה יש... כל מיני דברים קורים בבית. יש משהו יש משהו... עכשיו, יש משהו ב... בכיורים, מה עושה הכיור? הכיור בעצם אומר, אדם אחרי שהוא רוחץ בכיור יכול להיות בפנים, להיכנס לבית המלך. זאת אומרת, יש צד שהכיורים זה נקודת הטהרה של הכהן או של האדם שבא אל הקודש, ובעצם נקודת הטהרה הזאת היא זו שמאפשרת את החיבור, והיא זו שמאפשרת את המקדש, והנה היא מקבלת איזושהי תמונה, איזשהו משהו רחב, גם בהיבט שהקרובים נמצאים שם, אבל גם בהיבט שבעצם חז"ל, יש פסוקים, גם הלשון הזאת של האיש, לא, איך קראתי אותו? כמאר איש ולא יוד סביב, איש שמעורה ואישה, בעצם חז"ל דורשים את זה בצורה הזאת, ובעצם לראות את הטהרה כבסיס לאמירה, יש יכולת לחבר. אדם יכול להיכנס אל הקודש, זה לא בית להשם ואנחנו בחוץ, זה בית להשם ואנחנו בפנים. והטהרה היא זו שמאפשרת. טוב, אלה הדברים, פרק ז', ברשותכם אנחנו עוברים לפרק ח'. אז יקל אז יקל שלמה את זקני ישראל ואת כל ראשי המטות נשיא יעבוד לבית ישראל אל המלך שלמה לירושלים להעלות את ארון ברית אדוני מדוד ציון. אז אם כן, ותשלם כל המלאכה בסוף הפרק הקודם, ותשלם כל המלאכה אשר עשה שלמה, ויבא שלמה את קודשי דוד אביו, עוד מעט נדבר על הפסוק הזה, את הכסף, את הזהב, את הכלים נתן באוצרות בית השם, אז יקל שלמה את הזקנים להעלות את ארון ברית השם מעיר דוד ציון. אגב, מעלים אותה מעיר דוד אל ירושלים. מעניין. חלוקה שרואים אותה במקום הזה בפסוק, אז מקיל את כולם אל המלך שלמה ירושלים להעלות את ארון ברית השם מעיר ציון לירושלים. פה רואים שירושלים יכולה להיות גם שם כולל להכל, ולפני כן היא נזכרת הרבה פעמים גם ביחס לעיר דוד, אבל יש גם איזושהי חלוקה פנימית מדויקת יותר בין ציון לבין ירושלים. הרב קוק לא פעם דיבר עליה, על ההיבט הלאומי שנמצא בציון, וירושלים זה המרחב של הקודש, מופיע חיבורים, הקודש נמצא בשם ירושלים, ופה אפשר לראות את זה, מעלים את הארון מכאן לכאן. יש פה דבר מעניין. אז יקל שלמה את מי? את זקני ישראל, את כל ראשי המטות נשיא אבות לבית ישראל, אל המלך ירושלים. אז אם כן, זקנים, זקני ישראל, ראשי המטות ונשיא האבות. זה לא אותו דבר. זקני ישראל זה זקני, הזקנים של העם, ואחרי זה את, את ראשי המטות, נציגים של העם ונשיאי האבות. אז טוב, אז הוא מכיר את כולם, ובפסוק ב' ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל. מה זה? לא הזמינו אתכם. אז יש פה איזה דבר מעניין, צריך לשים לב אליו, שבאמת הוא מכהיל את, את המנהיגות, הייתי אומר, הרוחנית, זה מצד אחד, וכל העם בא. בהמשך אנחנו רואים שכל העם בא, אנחנו רואים את התאריך, התאריך הוא בחג. בעצם הימים הראשונים זה ימי חג הסוכות, והימים האחרונים זה עוד נשארו. אז אם זה ככה, אז הם ניקלו ובאו לקדוש ברוך הוא גם בלי זה, כי זה עלייה לרגל. אבל פה לא כתוב שבאו לרגל ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל. המקרא מתאר את הדבר הזה שבעצם גם הם לא הזמינו אותם, אנחנו שם. והעובדה הזאת מציירת מצב של העם חלק מהסיפור. בלי שהזמינו אותו. זאת אומרת, השאירו את זה פתוח והעם מתנדב לבוא. העם בעצם ניקל. נכון שהוא גם בא לשם מסיבה נוספת, אבל פה כתוב שהם ניקלו אל שלמה. לא ניקל... יש פה איזו אמירה שגם ההיקהלות הזאת, היא עומדת בפני עצמה.
לפני שהמקדש היה בנוי כבר היו עולים לרגל לירושלים?
מה?
הם היו עולים לרגל לירושלים כבר לפני שהיה קורבנות, המקדש?
שאלה טובה.
אתה אומר, הרי
אתה אומר, אנחנו מדברים, תראה, הם חגגו את החג, זה מפורש. הם חגגו את החג, אבל אתה אומר, זה פעם ראשונה, אז צריך עוד יותר, נכון, אתה צודק. זאת אומרת, יש פה, זה מה שאמרנו נכון במובן הזה שהם עלו ועבדו גם את השם במקדש בחג, ועשו את מה שנצרח, מתבקש מהחג. רק אתה אומר, אבל זה הפעם הראשונה, זה לא עלייה כל שנה ועכשיו יצטרף לכך איזשהו אירוע, אלא זה מהות העניין, בעצם להקהיל את שלמה, שהוא מייסד פה את המציאות החדשה. יפה, יפה, אני לגמרי מזה. טוב, אז הנה הפתיחה. העיתוי של האירוע, כמה ימים הוא נמשך, אז באמת, ויקילו אל שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחודש בחג הוא החודש השביעי. תראו, חג הסוכות זה בעצם החג, החג. וחג הסוכות הוא בעצם החג שבו נאמר, ושמחת בחגיך, שלוש פעמים השמחה, פעמיים או שלוש? שלוש, פרשה אחת פעמיים ועוד פעם. בכל אופן, השמחה היא מיוחדת, וחג הסוכות הוא מגלם את השלמות. שלושת הרגלים, הסדר שלהם הוא משמעותי, פסח זה התחלה, יציאת מצרים, אחרי זה סוכות, אחרי זה שבועות, מתן תורה, וסוכות זה הכניסה לארץ, זה השלמות, זה אומות העולם. יש פה הרבה הרבה ממדים שקיימים דווקא בממד הזה, בצד הזה, איזושהי שלמות, ובאמת העיתוי הזה הוא עיתוי משמעותי. קודשי דוד, אפשר לראות קודשים שדוד, סליחה, הקדיש את השלל שלקח בפרק ח' בספר שמואל ב' לכל מסכת המלחמות, ובעצם רואים, רשמתי פה, שהם קודמים, כאילו מביאים אותם, קודשי דוד, ורק אחרי זה, אז יקל שלמה להעלות את ארון ברית השם מעיר דוד. הדבר הזה הוא מאוד מתאים לדבר שתיארנו אותו, שבסופו של דבר בנינו, זה חוזר לפרק ז' בשמואל ב', שהמבנה הוא, אנחנו בנינו את הכל, ועכשיו אנחנו זוכים והקדוש ברוך הוא בא. ואיך מבטאים את הקדוש ברוך הוא בא? אז מביאים את הארון, כי הארון זה בעצם הופעת השכינה בעצם בה, כן, הקדוש ברוך הוא בוחר להשרות שכינתו, זה בעצם מה שנמצא פה. ולכן הקודשים של דוד, הם נמצאים בפרק הקודם, הוא מביא אותם, זה דברים שהוא יצר אותם, זה לא הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא זה המכה בפטיש. עכשיו, המכה בפטיש זה ארון השם, עכשיו תשימו לב, מצטרפים אליו, כן, זה המעמד של העלאת הארון, זה מה שכתוב כאן. יחד עם העלאת הארון, אז מעלים כבר את ארון ברית השם. סליחה, את ארון ברית השם ואת הכלים ואת אוהל מועד. ויעלו את ארון השם ואת אוהל מועד ואת כלי הקודש, ויעלו אותם הכהנים וכו'. אז כלי המקדש בעצם מצטרפים לדבר הזה. טוב, עוד נושא, תיאור השראת השכינה בספר ויקרא ותיאור השראת השכינה במקדש שלמה. מקדש שלמה מפוצל בעצם כאן, לפסוקים כאן, וגם לדברי הימים ב' פרק ז' בתחילתו. אז יש דבר מעניין. בפסוקים בספר ויקרא, כולנו זוכרים, וירח כבוד השם אל כל העם, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם, ויבונו ויפלו על פניהם. זאת אומרת, ההתרחשות היא על המזבח, בויקרא ט' פסוק כ"ד. אש יוצאת מלפני השם, אוכלת על המזבח, וירא כל העם, הנה הקדוש ברוך הוא בא, אש אוכלה על המזבח. זה התיאור שם. יש פרשה נוספת, אבל היא מעומעמת. פרשת הנסים, חנוכת המשכן נמצאת גם בויקרא, היא נמצאת גם במדבר. בספר במדבר אנחנו רואים את אותה בנושאת אופי אחר, מה שמביאים הנשיאים, קורבנות הנשיאים, ובבוא משה אל אוהל מועד וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת מבין שני הכרובים, אבל זה מעומעם שם, זה לא, כשכל אחד ישאלו אותו איפה בתורה פרשת חנוכת המשכן, הוא ילך לויקרא. שם האירוע של הדיבור של הקדוש ברוך הוא לא מפורש כמשהו, כאיזה אש שיורד מן השמיים, זה משהו מעומעם יותר.
יש בסוף
חומש מאוד. מה?
ויחס הענן
אוהל
מועד לכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל מועד.
נכון, אבל זה, אתה רוצה להגיד שזה על חנוכת המשכן? לא פשוט, זה לפני.
זה שאלה. אחרי שכאילו גורמים, זה מדובר שם על יום שמיני המילואים, אחרי שגורמים לבנות את כל ה... מביאים את כל הכלים, ואז מופיע השכינה.
כן, אבל זה לא מופיע, אין שם אזכור של חנוכה, חנוכת המשכן, בפסוקים.
לא בחודש הראשון.
מה?
זה באלף בניסן.
א' בניסן, רגע, א' בניסן, טוב, אתה נכנס פה למחלוקות גדולות בין הפרשנים גם, ויש פה, זה, בפשוטו של מקרא זה משהו אחר. חנוכת המשכן נמצאת, הכנות לה נמצאות גם בשמות, בפרשת תצווה, אבל מבחינת מימוש, זה שני המקומות שאמרתי, זה בויקרא, ואחרי זה במדבר. ואתה אומר, יש גם ענן מלא את הבית. אתה צודק שזה קיים, אבל מה המקומות, זה כבר עוד פרשה שלא כדאי להיכנס כרגע עליה. זה לא הלב של מה שאנחנו עוסקים. זה נמצא שם. אצלנו כאן אין בכלל את המזבח. לא נזכר. לא נזכר המזבח. בצץ יש מלפני השם ותאכל על המזבח. משהו מהסוג הזה לא. והמוקד הוא הארון והענן. והענן והארון זה ההתגלות. כי בענן יראה על הכפורת. השם שוכן בערפל. המפגש של האדם עם הקדוש ברוך הוא. בניגוד לאש השורפת המחלה על המזבח, כשהמזבח מגלם את רשות גבוה וההתבטלות עליו, פה רואים אצל שלמה שמדגישים ממד אחר, מדגישים את הצד האחר, לא של ההתבטלות הזאת, אלא הכניסה לקודש הקודשים היא הארון שמביאים אותו פנימה, והענן מלא את הבית. זה משהו אחר. שומעים את המיקוד האחר בעצם, שיש לא במזבח אלא בארון. אגב, שני הנושאים האלה, האם המזבח או הארון, זה שני הכלים המרכזיים, שזה נושא שצריך לימוד בפני עצמו. ההיגיון, היינו יכולים לחשוב משהו אחד, אבל המציאות היא קצת אחרת ממה שהיינו חושבים. ויש צד צד מרכזי, לא סתם, שבעצם המזבח מגלם את רשות גבוה, ושם הכל בטל כלפיו, זה רשות גבוה. והארון זה רשות הדיות. ודווקא הארון, קודש הקודשים, זה הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו במקום שהוא של עם ישראל. וזה נושא בפני עצמו. מה שאני רוצה להגיד, שפה מדברים על הארון ולא מדברים על המזבח. בספר דברי הימים יש פסוקים משלימים, ושם מדובר גם, שם מדובר על ככלות שלמה להתפלל, האש ירדה מן השמיים, ותוכל העולם והזבחים וכבוד השם מלא את הבית. זה תיאור אחר יש שם. אבל ממש תיאור כמו דומה למה שנמצא במשכן, עם הבדלים גם אחרים שיש ביניהם, אבל זה וכבוד השם על הבית, ההופעה של השכינה מופיע בצורה אחרת.
יש גם חנוכה בין דוד לשלמה בנושא הזה, לא? שדוד הוא מאוד עם הארון, ושלמה עם המזבח. רואים ששלמה מוכיר
במון המון קורבנות. נכון, נכון. אצל שלמה יש גם מזבח, לא על השראת השכינה, לא, כאילו משהו שמאפשר והוא כן נמצא עם הארון. זה לא שהוא לא נמצא עם הארון, ויש לו, יש פרקי ארון, יש לא מעט תיאורים של הארון, אבל אתה צודק שהקורבנות אולי יותר מורגשים כאן. אם כי גם בדוד, בעלייה בפרק כבר רואים, מקריבים שבע צעדים קורבנות. אני מבין שזה שבע צעדים קורבנות, שבע צעדים, כאילו, אז גם שם הדבר הזה, אבל יכול להיות ש... אני לא דוחף מה שאתה אומר. טוב, עכשיו יש פה דבר מאוד מעניין. בפרק הזה יש שלבים באירוע, בפרק ח'. מה קורה שם בשלבים השונים? מה קורה בשלבים השונים? אז שימו לב. קודם כל, שלמה מקריב קורבנות דמם, המלך שלמה בכל העם נועדים איתו לפני השם, מזבחים צאן ובקר, אשר לא יספרו מאוד, הרבה מאוד. אז אם כן, אחרי זה הכהנים מכניסים את הארון לקודש הקודשים, מלא כבוד השם את כל הבית, ואז בעצם שלמה פונה אל הקדוש ברוך הוא. עכשיו תראו, בואו נהיה חיים בתוכו, בואו נראה את זה מבפנים. אז אם כן, המוקד היה בהכנסה של הארון, כולם מסתכלים על הארון, הם מקריבים קורבנות, שלמה יחד עם העם, הוא חלק מהעם במובן הזה. אחרי זה מכניסים, הכהנים מביאים את הארון אל קודש הקודשים. אחרי זה, אז אמר שלמה, פונה אל הקדוש ברוך הוא, השם אמר לשכון בערפל, הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא בגוף שלישי, מספר מה השם אמר, על פניו הוא מדבר אל העם, או השם אמר. אבל אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, בנו בניתי בית זבולך. תנסו לדמיין את האירוע, הוא מאוד יפה. מכון לשבטך עולמים. ויסב המלך את פניו, הוא פנה במשפט אחד, בנו בניתי כיסא לה, זבולך, מכון לשבטך עולמים, פונה בפסוק אחד לקדוש ברוך הוא. ויסב המלך את פניו, עכשיו הוא מפנה, לפני כן הוא עמד מול המקדש רעה, שמכניסים את הארון. אחרי זה הוא פונה לקדוש ברוך הוא בגוף שלישי, אחרי זה פונה לקדוש ברוך הוא בגוף נוחה, ויסב המלך את פניו ויברך את כל קהל ישראל, וכל ישראל עומד על פניו, הוא מסב את פניו לעם, אז הוא בעצם אחורה ולמקדש, כאילו הוא כאילו מפנה עכשיו את תשומת הלב בפנייה אל העם. ויאמר ברוך השם אלוקי ישראל אשר דיבר בפיו, וכן הלאה, ומתאר איך הקדוש ברוך הוא מאז הוצאתי את ישראל, מה שהוא אמר אל דוד, שאף פעם עוד לא בחרתי בעיר ואני בוחר בך, ומתאר שדוד רצה לבנות מקדש ולא בנה, הוא פונה אל העם כרגע, כל זה בפנייה אל העם, ורואים שהעמדה שלו ויסב את פניו המלך ויברך את כל קהל ישראל. זאת אומרת, ההפניה הזאת היא חלק מהסיפור. ויעמוד אחרי שהוא אומר, ואז בנינו את המקדש, בניתי את המקדש, ויקרא השם את דברו, וישב על כיסא דוד, ויבנה את הבית, וישים מקום לארון, הנה המרכז זה ארון, אשר קראתי עם אבותינו והוציא אותם ממצרים, ואז ויעמוד שלמה לפני מזבח השם, נגד כל קהל ישראל, זאת אומרת הוא עומד לפני, ויפרוס כפיו השמיים, חוזר בעצם, פונה לקדוש ברוך הוא, ויעמוד שלמה. אז כבר, רגע, ויעמוד שלמה, זה אומר שלפני כן הוא ישב. אז דעת מקרא ראיתי אומר, כן, כנראה שהוא ישב לפני כן. רוצה לדייק שלפני כן הוא ישב. זה לא כתוב שהוא ישב. אני חושב שאין סיבה. אפשר להגיד, ויעמוד שלמה לפני מזבח השם, העמידה לפני המזבח. ולפני כן היא לא הייתה לפני המזבח. אבל לא עמידה בניגוד לישיבה. אני לא חושב שהדיוק הזה הוא מוכרח. אבל בכל אופן, עומד לפני מזבח השם נגד כל קהל ישראל.
מה? הרבה פעמים מופיע שלעמוד זה לשון של תפילה.
ויעמוד
ויפל. עמידה זה תפילה בהרבה
פעמים. כן, תן לי דוגמה אחת.
המקום אשר עמד שם.
על אברהם, המקום אשר עמד שם. אתה אומר, עמד, עמד ויפלל. בהקשר הזה שתפילה זה גם פלילים, תפילה זה תביעה מהקדוש ברוך הוא. יפה, יפה, בהחלט אפשר. אז אם כן, שלמה עומד לפני מזבח השם, פורס כפיו לשמיים, והוא נגד כל קהל ישראל, ובעצם פה, ויאמר השם אלוקי ישראל, פה בעצם מתחילה התפילה. בהתחלה, הנה השמיים, שמי השמיים לא יכלכלוך. ובעצם שלמה שם את הדגש שהמקדש הזה מקדש של תפילה. והוא בעצם יוצא פה באיזושהי תפילה ארוכה שממנה אפשר לראות בעצם את התפקידים של המקדש. בואו נקרא טיפה את הפסוקים. אבל לפני כן, ויש את תפילת שלמה, אחרי זה אני אראה את התפקידים. והיא כחלות בו שאני קורא בפסוק נ"ד להתפלל את כל התפילה. קם היא לפני מזבח השם. מה זה קם? איפה כתוב שהוא נפל? זה חידה. קם יקרוע מלפני מזבח השם, כתוב שהוא מלפני מזבח השם, אבל איפה לא כתוב שהוא קרא, נכון? מקרוע על ברכיו וכפיו פרוסות השמיים. ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל, קול גדול מאוד. קול גדול מאוד. עכשיו, כמה פעמים הוא עומד מול העם במקדש, והדבר הזה בעצם מראה לנו שהמקדש זה לא רק מקום להתבטא לפני הקדוש ברוך הוא. היכולת לעמוד במקדש שנבנה עכשיו עם הפנים אל העם, לא כתוב שאחוריו אל המקדש, אבל זה המשמעות שהוא עומד עם פנים אל העם, שהוא מדבר אל העם, ועכשיו הוא מדבר אל הקדוש ברוך הוא. הרב-ממדיות הזאת שבאה לידי ביטוי גם בעמדה שהוא נמצא בה בכל שלב, היא בעצם סוג של הפשטה, סוג של רוחניות, סוג של עמידה של העם בעצם מול הקודש, והמורכבות הזאת, הצדדים השונים שיש כאן, זה נקודה אחת. ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל, קול גדול, לאמור, וכן הלאה, מברך את העם. עכשיו, אני רוצה עוד נקודה אחת. מה זה הקריאה הזאת שפתאום לא דיברו על הקריאה? אז אני רק אומר נתון. בדברי הימים יש תשובה לשאלה הזאת. מה כתוב בדברי הימים? וכל ישראל רואים מסופר כמו שראינו אש יורדת מן השמיים, לא מסופר אצלנו. שם כתוב שאש יורדת מן השמיים, אני קורא לפני כן, בפסוק א' בפרק ז' בדברי הימים ב' וככלות משה, ככלות שלמה להתפלל, הנה התפילה, האש ירדה, והאש ירדה מן השמיים ותוך על העולה והזבחים וכבוד השם מלא את הבית. מתואר פה סיפור, ולא יכלו הכהנים לבוא כי מלא כבוד השם את בית השם, זה מופיע גם אצלנו. אבל אש ירדה מן השמיים וכל בני ישראל רואים ברדת האש וכבוד השם על הבית, ויכרעו אפיים ארצה על הרצפה והשתחוו והודות להשם כי בני עולם חסדו. זאת אומרת, בדברי הימים כתוב שהירידת האש מן השמיים גרמה לכולם לכרוע. אצלנו בספר מלכים לא כתוב שירדה אש מן השמיים, אז גם לא כתובה התגובה, כל הסיפור הזה לא כתוב. בדברי הימים הוא כתוב. מה הדרך ליישב? אז יהיה מי שיגיד, טוב, אז הנה התשובה, הדבר הזה הוא בעצם פועל יוצא של אש ירדה מן השמיים. עכשיו אנחנו כבר אמרנו, אבל למה לא כותבים שאש ירדה מן השמיים? לא סתם, כאילו כל מקום יש דגש אחר, והדגש בספר מלכים זה לא המזבח, זה לא האש שירדה על המזבח, אלא ואכלה את העולה והזבחים, אלא הענן שמלא את הבית, אז יש פה הדגשה אחרת. ובכל אופן, אין התעלמות גם מהביטול הזה שהיה, ומזכירים את חצי או מזכירים מהיבט מסוים שלו, ואולי אפשר לחשוב על, יכולה להיות תשובה בווריאציות שונות, אבל נעצור ונסתפק בנקודה הזאת. יש עוד, רגע אחד, כן, מהו העיתוי לבחירת השם בירושלים בפרק הזה, ומהי משמעות הבחירה? מתי הקדוש ברוך הוא בחר בירושלים? מה אתם אומרים? אז כתוב, בואו נקרא. אז אמר שלמה, פסוק י"ב, השם אמר לשכון בערפל, בניתי בית זבול, ואז הוא פונה אל העם, ומתאר להם מה היה, אני קורא בפסוק ט"ו. ויאמר, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר ביד אבי, דוד אבי, ובידו מילה לאמור. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא אמר לדוד? מן היום אשר הוצאתי את עמי ישראל ממצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם, ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל. שימו לב לדבר מעניין, בעיר לא בחרתי, אבל בדוד אני בוחר. מיום יציאת מצרים לא בחרתי בעיר. עכשיו, איפה כתוב שבעיר אני לא בוחר או לא בחרתי, ובדוד אני כן בוחר? איפה המקור?
מקום אשר
יבחר. עוד פעם?
מקום אשר יבחר השם.
המקום אשר יבחר בעתיד, אבל זה גם כתוב, המלך, גם על המלך כתוב אשר יבחר השם אלוקיך בו בעתיד. אני שואל בשמואל, איפה זה כתוב? בספר שמואל. אני רוצה בנביאים. איפה בנביאים הדבר הזה כתוב? אתה צודק שאפשר לדייק בתורה, אבל אני רוצה כרגע בנביאים. איפה הדבר הזה נמצא? אז עכשיו, מה? יפה, הפסוקים שקראנו בפרק ז', זה מה שיש שם. דוד רצה לבנות בית להשם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אתהלך, הייתי באוהל ובמשכן והסתדרתי, אבל בך אני בוחר, ובנך אשר יצא ממך, הוא יבנה בית לשבטי, וחוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. ואם תרצו, בעקבות הדבר הזה, בספר שמואל ב', אחרי שאמרו לו שהוא לא יבנה את המקדש, יכולנו לצפות שהוא יהיה מאוכזב. הוא לא מאוכזב, אלא מה? מי אני הוא? כי אביא אותני עד הלום, ותגדל עוד בחול בעיניך. ואומר דוד, תודה על מה שהקדוש ברוך הוא בחר בדוד. הבחירה בדוד היא בחירה בפרק ז' בשמואל ב', דיברנו על זה כשלמדנו את הפרק. כשכתוב, כן, לא תוכל, אשר יבחר השם אלוקיך בו, שום תשים עליך מלך, אתה קובע מי זה המלך, אשר יבחר השם באיזשהו שלב להשרות שכינתו עליו, לרצות בו, לבחור בו, במובן של האישור, לא במובן שהקדוש ברוך הוא קובע מי זה הראשון. אתם, שום תשים עליך מלך, זה פרשת המלך, דיברנו עליה באריכות, בסדר? אז זה קודם כל שם. אז שם נבחר דוד. ומפה רואים, לא בחרתי בעיר, ומן היום אשר הוצאתי את עמי ישראל ממצרים, מי אומר את זה? שלמה! שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד, לא בחרתי בעיר, אלא בדוד. ואם לבב דוד לבנות בית להשם אלוקי ישראל, ויאמר השם, יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי, תבוא, כי היה עם לבבך, רק אתה לא תבנה הבית, כי אם בנך יצא ממך, הוא יבנה הבית לשמי, ובו אני אבחר. אחרי שהוא יבנה את הבית. והבחירה, אמנם, היא עולה מפה. אני רק אומר שבספר דברי הימים יש פסוק מפורש עוד יותר מאשר פה, שבאמת, כן, שהקדוש ברוך הוא בחר בדוד, בחר בבית מתי? השראת שכינה בבית המקדש בתקופת שלמה, זה הבחירה בבית. מקום אשר יבחר השם לשכן שמו, שם זה מופיע. פה זה רמוד, שם זה מופיע. אני חושב שכבר דיברנו פעם על הדבר הזה, ומן הסתם יהיו לנו עוד צמתים, אבל ככה לראות את הדבר הזה. נקודה אחרונה בפרק, וואו, יש יותר מנקודה אחרונה. טוב, אנחנו בסדר. מדוע דוד לא בונה את הבית על פי הפרק הזה? אז אפשר לראות. אז אמר שלמה, פסוק י"ב, בנו בניתי בית זבולך מכון לשבתך עולמים. והקדוש ברוך הוא, כן, הוא מספר מה היה עם דוד, ראינו את זה, ויברך, דוד ביקש, והקדוש ברוך הוא אמר לו, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל. מה זה עיר שאני בוחר בה? מכל שבטי ישראל, מכולם, בביחד שלהם. ויבחר בדוד להיות על עם ישראל, עוד פעם חוזר על אותו דבר, הבחירה בדוד, על עם ישראל, זה לא סתם ויבחר בדוד. ויבחר בדוד כמי ש... ויבחר בדוד כמי שיהיה על עמי ישראל ויהפוך אותו להיות עמי, יחבר אותו לעם אחד וכעמו של הקדוש ברוך הוא בעצם יחבר אותו. ופה, רגע אחד, לא בחרתי בעיר, זהו, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית, להיות שמי שם. זאת אומרת, טוב, פה רואים, רגע אחד, מדוע לא בנה דוד את הבית על פי פרק זה? איך עניתם לשאלה הזאת? עניתם? אני לא בטוח שיש פה תשובה ברורה לשאלה הזאת.
לא
מה?
לא מצאתי פה תשובה בפרק.
תנו לי רגע אחד עוד לראות אם אני צודק או לא, ואם לא, נשאיר את זה. אני חשבתי על הפסוק הזה, מן היום אשר הוצאתי את עמי ישראל ממצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל. ומה זה בחירה בעיר? לבנות בית, להיות שמי שם. אז פה רואים שבחירה זה בחירה להיות שמי שם. זאת אומרת, זה לא לקבוע שירושלים היא עיר הבירה. זה לא הסיפור. זה להשרות שכינתו במקום הזה. אבל מדוע דוד לא? אני לא רואה פה תשובה ברורה לשאלה. טוב.
מה שנראה שכאילו זה בחירה
שלך. אני חושב שדיברתי על זה כשלמדנו את פרק ז', ויש הרבה מה לומר על זה בתמונה הכוללת, ביחס שבין שמואל ב' פרק ז' לבין דברי הימים שכתוב משהו אחר. ושמואל פרק ז', כאילו עוד לא הגיע הזמן כמו שראינו היום. ודברי הימים, בפרק המקביל לפרק פה, כתוב שידיך דמים מלאו, נכון? הידיים שלך...
דמים רבים שפכת.
מה? דמים רבים שפכת. סליחה. טוב, אני משאיר את זה כרגע. זו סוגיה, לא כדאי להיכנס אליה, אבל פה אני לא רואה תשובה ברורה לדבר הזה. מה אתה אומר?
אני אומר, מה שלי אני רואה, שקראתי את הפסוקים, שכמו שהקדוש ברוך הוא אומר, שאני בחרתי בדוד, נראה כאילו, אני בחרתי גם מבנה לי בית. זה שדוד לא בונה, זה לא נראה משהו מדוד. אני לא בחרתי בו שיבנה. הוא, איך אומר?
למה הוא לא בוחר בדוד שיבנה בית?
לא כתוב למה, אבל זה כאילו, הקדוש ברוך הוא בוחר. הוא אומר, בחרתי בו להיות, נגיד, רבי ישראל, אבל לא בחרתי שיבנה, אני בחרתי שבנו יבנה. וזה אומר שהוא שאל טוב, מריאן אשר אמן,
ויבחר בדוד על ישראל ולא בחרתי.
כן, הטיבות הם אשר אחר, בסדר.
אבל איפה אתה רואה שלא בחרתי בדוד? איפה יש ביטוי על דרך השלילה?
אתה לא תבנה, כי בדרך כלל צריך לצאת, הוא יבנה הבית שלי. הוא יבנה, לא?
כן, כן. טוב, אני
לא מבין מה שאתה אומר. אז אמרנו בעצם שהבחירה בדוד זה בחירה במלכות, ומלכות זה רק בין המלך אז אפשר להגיד פה, ויבחר בדוד, אני בוחר בך, וכיוון שאני בוחר בך, צריך לראות את הבחירה הזאת, מתי יראו אותה רק במנחה.
כן, כן. טוב, אני מסכים, אני מסכים. בואו, בואו ננסה לסיים. אז הנקודה הזאת באמת היא צריך עוד עיון. יהודי המקדש, כפי שמשתקפים בתפילת שלמה, טוב, אז יש פה הרבה מה לומר. אפשר, אני אגיד בכמה נקודות. רואים באמת שאין פה הדגשה על המקדש כמקום קורבנות, אף על פי ששלמה מקריב הרבה הרבה מאוד קורבנות.
מה זה אין הדגשה? הוא לא אומר את זה. זה מפתיע.
אבל בתפילה שלו, אומנם ישב אלוקים על הארץ, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך אף הבית הזה אשר בניתי, הוא מרחיק את ההגשמה מהמקום הזה, והמקום הוא לא מקום של זבח כמרכז, זה לא הנקודה, אלא ופנית אל תפילת עבדך. בואו מפסוק כ"ח אני אראה נקודות. ופנית אל תפילת עבדך לשמוע אל הרינה ואל התפילה. מקום שבו הקדוש ברוך הוא שומע את הרינה ושומע את התפילה. ושמעת אל תחינת עבדך אשר התפללו אל המקום הזה. מקום תפילה, פסוק למד. אחרי זה, אשר יחטא איש לרעהו, פסוק למד א', ושפטת להרשיע רשע, מקום המשפט. בהינגף, אחרי זה פסוק למד ג', בהינגף עמך ישראל לפני אויב, אז הם התפללו אליך בבית הזה. אז קרה משהו, בא עם ישראל ומתפלל, מקום תפילה. במקום סליחה, וסלחת על החטאת עמך ישראל והשבותם לאדמה. כשבעצר שמיים ולא יהיה מטר, אז עוד פעם, התפללו אל המקום הזה. רעב כי יהיה בארץ, ותפילה לכל אדם. כל תפילה, כל תחינה אשר תהיה לכל אדם, לכל עמך וישראל. כל תפילה בעצם, בכל נושא, כאילו, לבוא למקום הזה. ופסוק מ' מוסיף עוד נדבך, למען יראוך כל הימים אשר הם חיים על האדמה. אפשר להתפלל בכל מקום. אבל יש לתפילה הזאת ומקום הסליחה הזה, יש פה מקום סליחה. מקום סליחה זה הפסוק הקודם. ואתה תשמע השמיים לכל שבטך וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו וכו'. למען יראוך. זאת אומרת, העובדה שיש מקדש היא מייצרת יראה. כל הימים אשר הם חיים על האדמה. גם אל הנוכרי אשר לא מעמך, גם הוא יתפלל אליך. שימו לב, שלמה רואה את המקדש כמשהו מעין מה שהופיע מאוחר יותר בישעיהו, ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. זה לא רק סיפור פנימי שלנו, זה סיפור שגם אנוכי מארץ רחוקה, לא מעמך הוא, בא מארץ רחוקה למען שמך. גם לא רק מתפלל, לא מתפלל לירושלים, בא לירושלים ומתפלל לקדוש ברוך הוא. וכל זה את מה הוא משרת? יש פה יד. אתה תשמע השמיים, פסוק מ"ג, למען ידעו כל עמי הארץ. מה זה עמי הארץ פה? לא עם הארץ במובן שאנחנו מתכוונים התלמודים או אפילו בתורה, אלא כל העמים של העולם ידעו שמך ליראה אותך כי עמך ישראל, ולדעת כי שמך נקרא לבית הזה אשר בניתי. זאת אומרת, לא רק אנחנו יראים את השם, כל העולם כולו צריך לראה את השם, וזה יקרה דרך הבית הזה שהוא בעצם וכו'. גם יש פה מאוד הדגשה, ושמעת השמיים, שלמה הרבה מתעסק, למיטב הבנתי גם המעמד הזה שהוא עומד עם הפנים לעם זה מעמד של הפשטה גם. מעמד של הפשטה. אתה תשמע השמיים. הנה שמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. אתה המקדש הזה יחלקל אותך. כל הזמן, כאילו, בנינו עכשיו דבר כל כך גדול כמקום השכינה. אפשר בקלות ליפול לחומר, למקום, לפיזי של הדבר הזה, ושלמה נמצא מאוד מאוד בעמדה של הפשטה. מי רוצה להגיד?
אני אומר, זה מעניין שאצל הגוי, אצל הנוכרי, שלמה לא אומר שהנוכרי יעשה תשובה, לנוכרי אתה תשמע בכל מקרה, גם בלי תשובה. ואילו אצל היהודים, זאת אומרת אצל ישראל, בכל מקום כתוב ושבו אליך. יעשו תשובה ואז.
מופיע בהגמרא. טוב, מעניין. שימו לב, מצד אחד המקדש הוא מקום, יפה, טוב מאוד. מצד אחד המקדש הוא מקום תפילה, מצד שני בנקודת ההתחלה יש מסה אדירה של קורבנות. שני פסוקים מתארים אותה. הפסוק הראשון, מיד אחרי שמעלים את ארון ואת אוהל מועד, והמלך שלמה בכל הדת ישראל, פסוק ה', בתחילת פרק, בכל הדת ישראל הנועדים עליו לפני ארון, מזבחים צאן ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרום. לא יספרו ולא ימנו. מסה אדירה. זה לפני, ואז מביאים את הארון ואת ברית השם. כאילו מעלים את הארון לירושלים, אבל עוד לא הכניסו אותו, מקריבים קורבנות ומכניסים את הארון מיד. זה הסדר. כאילו, עכשיו, גומרים להקריב קורבנות, גומרים להקריב, סליחה, הכניסו אותו, מיד שגמרו, הענן מלא את הבית, ואחרי זה תפילת שלמה, ומיד אחרי תפילת שלמה, והמלך שלמה וכל ישראל זובחים זבח להשם, מיד אחרי התפילה. כאילו לפני הכנסת הארון לקודש הקודשים, מיד אחרי זה יש מלא מלא קורבנות, מביאים אותו, מתפללים, ואז זובחים זבח לפני השם. עכשיו תקשיבו, ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח להשם. 22,000 ו-22,000 בקר, וצאן 120,000. 142,000 קורבנות. 142,000 קורבנות. כמה דם זורם במקדש. עכשיו, כל זה אחרי ההכנסה שלה. כאילו, פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. לפני שמכניסים את הארון, לא יספר. לא יספר, זה אומר שזה מספר אחר. יותר מפי שניים. כי פה אומרים מספר, 142,000. ושם לא יספר מרוב. 500,000 קורבנות. מה זה? מה זה 500,000 קורבנות? אמרתי פה המספר ואני הופך אותו כאילו כתוב. אבל אני אומר, מה זה הדבר הזה? זה הזמנה להבין מה זה קורבנות. לא כדאי להיכנס עכשיו, אבל אני חושב שזה נקודה. דווקא שלמה, שמצד אחד לא הופך, לא שם את הקורבנות כדבר מרכזי, אבל יחד עם זה, השראת השכינה היא תלויה בקורבנות. בלי זה אי אפשר לעשות את זה.
ביטלו בניי, שפך דם, פה שפלו הרבה דם.
טוב, אבל זה דם. טוב, תראו, אנחנו, הזמן כבר מסתיים. אני פרק ט' אגע בנקודות קצרות, ואנחנו נסיים. מה אתה אומר?
למה שלמה לא מזכיר את הקורבנות?
רואים שבייעוד, בנאום שלו לעם, הוא שם את הדגש במקום הרוחני ופחות במובן של הקורבנות, של העבודה, של ה... הוא פחות שם את זה במקום המעשי הזה של הקרבת קורבנות, רואים?
הפחד של שלמה מתממש בסוף. זאת אומרת, בית המקדש נחרב בגלל שמתייחסים אליו כמקום של הקריאות.
כן, ישעיהו יגיד את זה במילים אחרות. צניתי, מאסתי, חגיכם, עלותיכם, ספו על זבחיכם. החפץ להשם בעולות ובזבחים, אומר שמואל. הנה שמוע מזה בכתוב ולהקשיב מכר חרב העילים. משהו מהרעיון הזה שהעיקר זה עבודת השם והפנימית ולא הקורבנות. קורבנות בלי הלב הם לא. אז שלמה מדגיש ושם את הקורבנות כאיזה משהו שמאפשר את השראת השכין. מאפשר, אבל ההשראה המשמעותית זה התפילה והמשפט וכל מה שראינו בתפקידים של המקדש, התחינה והסליחה. וזה המוקד הרוחני, והקורבנות הן מאפשרות למשהו לקרות, אבל רואים שמתוארות פעם בתחילה, פעם בסוף, ודווקא במקום של המשמעות הוא פחות מדבר עליהם. הם קיימים, אבל זה איזשהו מיקום, וצריך להבין למה הם מאפשרים את השראת השכינה. אולי נשאיר את זה פתוח. ויהי כחלות שלמה לבנות את בית השם ואת בית המלך ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות. השם נראה אליו שנית, ויש פה הפעם משהו אחר. עכשיו, מה ההבדל המהותי ביניהם? זה סיפור אחר. הראייה הראשונה הייתה, והתחתן, אנחנו ראינו, בגבעון נראה השם אל שלמה בחלום הלילה, שאל מה ייתן לך? הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא. ושלמה מבקש... נתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך ישראל, להבין בין טוב לרע. כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? אומר, כדי לך, מצוין, מצוין, מצוין. לא שאלת עוד דברים, אני אתן לך. והנה עשיתי כדבריך, נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך. מקבל. וגם אשר שאלת אתן, גם אשר לא שאלת אתן. ויעש שלמה משתה. פה, נפלא. עכשיו, בגבעון, עוד פעם הקדוש ברוך הוא נראה, והפעם, כבר שני פנים. וירא שלמה אל שנית כאשר דיבר אליו בגבעון, כאילו זה המשכיות. בפעם הראשונה אני נותן לך. בפעם השנייה, הנה שמעתי אלא, שמעתי תפילתך ואת תחינתך. הקדשתי את הבית הזה אשר בנית לסום שמי שם. שימו לב, הקדשתי את הבית הזה, זה כמו בחרתי בבית הזה במונחים שלנו. זה אותה משמעות. הקדשתי לשום שמי שם, לשום שמי שם הופיע על הבחירה. עד עולם, היו עיניי וליבי שם כל הימים. ואתה, אם תלך לפניי, כאשר הלך דוד אביך בתום לבב, וביושר לעשות ככל ציוויתיך חוקי, חוקי ומשפטי תשמור, והקימוד את כיסא ממלכתך על ישראל, ולא יקראת לך איש מעל כיסא ישראל. אם שוב תשובון אתם ובניכם מאחריי, ולא תשמרו מצוותיי, חוקותיי, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים, והכרתי את ישראל מעל פני האדמה. והבית הזה עליון, כל עובר עליו, נישום ושרק. ואמרו, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, אל הבית הזה. ואמרו, על אשר עזבו את השם אלוקי אבותם, אשר הוציא את השם אלוהים, סליחה, אשר הוציא את אבותם מארץ מצרים, ויחזיקו באלוהים אחרים, וישתחוו להם, על כן הביא להם את הרעה הזאת. טוב.
הוא עונה לו רק אחרי 13 שנה. הוא לא עונה לו. 13 שנה הוא לא עונה לו. שלמה מתפלל אחרי שהוא מסיים לבנות את המקדש. עוברות 13 שנה ורק אז השם מתגלה ומדבר איתו. הוא עונה לו. הוא אומר, שמעתי את התפילה.
כן, אבל לא ששלמה מצפה שיש פה תשובה.
בסדר, אבל אתה רואה.
אחרי כל גמר השלמות הדבר, אז הוא גם נותן אישור לכל הסיפור.
אתה אומר, יש פה דבר יפה. ויהי כחלות שלמה לבנות את בית השם ואת בית המלך ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות. וירא השם אל שלמה שנית. השנית הזה בעצם אומר, וכל התווך, הקדוש ברוך הוא לא נראה. ופה רואים שהקדוש ברוך הוא יזם את הנבואה. כמו שבפעם הראשונה, בגבעו נראה השם אל שלמה בחלום הלילה. זאת אומרת, פעמיים הקדוש ברוך הוא פונה אליו. פעם בתחילת הדרך, הוא אומר לו, תשאל מה אתה רוצה. ופעם אחרי סגירת מעגל שכולל שלושה דברים, בית השם, בית המלך וכל חשק שלמה אשר חפץ לעשות ככל העולה על בבת רוחו. סגרת, פה נותנים לו אור ירוק ופה אומרים כל זה תלוי ועומד. עכשיו אתה אומר, הסתתרה ממנו בעצם.
לא יודע, אני אומר לך, הרבה זמן להבין למה
נכון. מחכה. זה הרבה זמן שבעצם נותן איזשהו מימד של התערבות, כאילו איזו נקודת ציון ראשונה, נקודת ציון כוללת כזאת. אחרי 13 שנה להגיד אותה, וגם אחרי, וכחלות שלמה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא אומר, כל הסיפור הזה תלוי ועומד. תתנהגו כמו שצריך, הכל אצלכם. לא תתנהגו כמו שצריך, אז הכל ייפול. מה?
כל הימים,
לשים
את
שמי
שם עד עולם.
נכון, לא, לך ולך, נכון, לך ולך. טוב, אפשר עוד. נתינת שלמה לחירם ערים בארץ הגליל. טוב, יש פה דבר מעניין, ופרשנים כבר עסקו בו בכל מיני צורות. הרד"ק אומר שזה חילופי ערים, הוא נתן ערים מצד אחד והוא נתן ערים מצד שני. הבסיס שלו הוא דברי הימים. בדברי הימים כתוב שהם נתנו את הערים. ופה כתוב ששלמה נותן את הערים, אז הוא אומר זה חילופי הערים. אז זה הרד"ק. יש מי שאומר שבאמת זה לא הייתה נתינה גמורה, שעדיין נשאר את השליטה שלו. הפסוקים זה לא מפורש. המלבים אומר שזה חלק מהסיפור שלה, שמופיע בפרק ה', ויחרטו לי ארזים, זה חלק מההסכמים במובן של המסחר, שנותן לו 1,000 קור חיטים. בקיצור, יש פה מערכת מסועפת של הסכמים. אני חושב שקשה לברוח מהעובדה שפה יש תיאור לא פשוט, לא פשוט עם חירה. מי שמשווה אותו לנקודת המוצא אצל דוד, הוא בונה לו את בית המקדש, בונה לו את הכל, גם פועלים וגם חומרים, בנדבת הלב, ונותן ככה, וגם בפרק ה' אוהב היה לדוד כל הימים. ובעצם פה הסיפור הופך להיות יותר מורכב, ובהמשך אנחנו רואים שהוא לא מרוצה ממה ששלמה נותן לו, ויש פה, נכנס כבר לכלים מדודים, וכבר הייתי אומר משהו מהזוהר הגדול שהיה בו דוד בנקודת ההתחלה, כבר מתחיל לעמוד במבחנים, ואולי לא באופן גמור לעמוד בהם, הוא לא מרוצה ממה שנותנים לו, והוא ככה מדבר על זה, מדגיש את הדבר הזה. טוב, יש פה יש פה מה להגיד עוד. בואו נראה אולי נקודה אחת אחרונה. אנחנו רואים תיאורים לאושר של שלמה, פיליים, כאילו, ומתארים כל מיני דברים שהיינו שואלים, רגע, זה מתאים לתנ"ך, זה מתאים בספרים אחרים. בפרק הבא זה ממשיך. אנחנו נראה את זה בפרק הבא, בפרק י', אבל כבר בפרק שלנו, כל המיסים שלוקחים, הרי המסכנות, חשק שלמה, טוב, עוני עשה המלך בעציון גבר, ויבואו אופירה ויקחו משם זהב 420 כיכר, ויבואו אל המלך שלמה. כל הדברים האלה הם בעצם איזשהו, ובהמשך עוד יותר הדבר הזה נמצא, ומה הפשר הדבר הזה? אז אני רק רוצה להגיד שפה אפשר לפתוח את מהלך האידאות. נראתה אסהרה בהשלמותה. מכירים את הביטוי? זה ביטוי של הזוהר. נראתה הלבנה במילואה בימיו של שלמה. והאידאה האלוקית והאידאה הלאומית, שתיהם היו במרום פסגתם. ובעצם הרב קוק במהלך האידאות ממש מדבר על שלמה. וכותב ככה: ימי שלמה לעד לא ישכח מזיכרונה. אותו תור הזהב שבפריחת ימי שלמה בבניין הבית הראשון, בהדר תפארת כבודו ועוז החיים שהתגלה בו, בהבעת עושר האידאה האלוקית והלאומית המשולבות זו בזו בהתאמה הרמונית, וקיימה סיהרה והשלמותה. אז באותה התקופה הקצרה בכמותה וארוכה באיכותה, שאהבה האידאה הלאומית רוח חיים מלאים לפי עוצם טבעה וסיפוקה הפנימית, לתינק זיו הדרה מהרעיון האלוקי הטהור. העושר הלאומי וחוסן כבודו הוסיף יפעה ואומץ אל הרעיון האלוקי שממנו יצא בבהירות התוכן הלאומי. והמחשבה האלוקית בתארתה ישראל, בצורתה הישראלית, הועילה להשפיע חיי עונג, חיים של כבוד ורוממות רוח לכל הגוי כולו. אפשר לומר שבעצם בית השם, בית המלך וכל חשק שלמה. חשק שלמה זה ביטוי, החשק הזה, כל מה שחשק בינינו, כל מה שרצה. מי שקורא את ספר קהלת, כל אשר שאלו עיניי לא מנעתי מהם, כל אשר רצה, איזה מין פתיחה של יכולות של העולם הזה ותאורה. בפרק הבא נראה את הדבר הזה עוד יותר, ואנחנו גם נראה את נקודת השבר של בעצם תהיה למקום הזה. ויש, אומר הרב קוק, שיש איזו תקופה אחת בהיסטוריה שלנו ששם העולמות התחברו במילואם, וזה אצל שלמה, והפרטים שאנחנו קראנו אותם שמתארים את הגודל של הממלכה, ככה הרב רואה אותם, ככה זוהר רואה אותם. ואנחנו נעצור כאן, בעזרת השם, נמשיך שבוע הבא. ברכת השם אין.